יאיר נבות, עברו מה? שבועיים, שלושה, מאז הפעם הקודמת?
משהו כזה.
ככה, כן, משהו כזה. אנחנו, אני מתעניין אצלך מדי פעם, האם יש חידושים דרמטיים במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ואתה אומר לי, משהו דרמטי, למרות שהאוקראינים די חטפו בזמן האחרון, ולא בטוח עד כמה האוקראינים ממש המשיכו את האופנסיבה שהייתה, אני מדבר על זה, זה בשוליים. הסיפור הגדול של השבוע הוא הסיפור הפוליטי שלנו, שמכניס את כל הסיפור הזה של רוסיה, אוקראינה, ישראל, כן תומכת, לא תומכת, כן מסייעת לאוקראינה, די יוצא מתיים, גם בממשלה שעדיין מכהנת, ופתאום אתה צריך להביא בחשבון גם את היחסים העקיפים של רוסיה, או לא העקיפים, של רוסיה עם איראן, אבל איך זה משפיע עלינו, ובצד מאחורה יושב האח הגדול, ביידן, אמריקה, וממש לא מרוצה, לא מהבחירה שנתניהו מחדש ובקואליציה שלו, ובוודאי לא מהתקרבות מחודשת של ישראל לרוסיה. חתיכת פלונטר.
כן, בעצם מה שאנחנו רואים פה זה מאוד מעניין. ההתפתחויות הפוליטיות אצלנו ותוצאות הבחירות הן לא דרמטיות ומעניינות כמובן, במובן הפנימי של מה שקורה בתוך ישראל, החברה הישראלית, הפוליטיקה הישראלית וכן הלאה, אלא גם בהיבט, נקרא לזה, הגיאופוליטי הרחב יותר, וההשפעה של העניין הזה גם על יחסי ישראל-רוסיה, וגם על המשולש הזה ישראל-רוסיה-אוקראינה, אבל גם כמו שאמרת, במעגל רחב יותר, לתוך העניין הזה מצטרפות גם איראן, וגם ארצות הברית. ומה שחשוב מאוד להבין, זה שנקרא לזה הזירה שאליה נכנס כרגע, ייכנס בקרוב, תוך שבועיים, חודש. אני חושב שזה גם יקרה הרבה יותר מהר מה שחושבים, כי הכל התמונה די ברורה. ולכן ברגע שהוא ייכנס שוב ללשכת ראש הממשלה, התמונה שהוא יגלה בהקשר הגיאופוליטי של היחסים עם רוסיה, היא תהיה תמונה שונה מזו שהוא זוכר בזמן שהוא עזב ביוני 2021. התמונה השתנתה.
כן, ברור. אנחנו נדבר על כל הדברים האלה בפרוטרוט, מיד אחרי ש... אני אזכיר לכם שאתם בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם טובי פולק, וזה פרק שעוסק כאמור במשולש המתחדש הזה, משולש מרובע מחומש של יחסים גלובליים, בילטרליים, אוקראינה, ישראל וארצות הברית, וכל הסיפור של איראן. אז כאמור, האורח שלי היום, האורח הקבוע, יאיר נבות, ואחרי שנשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression, ואני אזכיר לכם שוב, שביום ראשון, בערב באוסטל אברהם אוסטל, אני לא זוכר קוראים לזה בדיוק, הם יופיעו לייב וכל העוקבים שלי מוזמנים, חוץ מאלה שבאמסטרדם כרגע, זה קצת מסובך. אז נשמע את הקטע הפתיחה ונחזור. אז כאמור, יאיר נבות חוזר אלינו בשיחת עדכון שהיא קצת שונה מהעדכון הרגיל של המלחמה, כי נדמה היה שישראל מחוץ לתמונה, למרות הניסיונות הדי פתטיים של בנט ממש בפתיחה לתווך, לסדר, כל
אני
ה...
כבר אז אמרתי שזה הבלים, ולמרבה כן. הצער בנט אז בסיטואציה היא שימש אידיוט שימושי, פשוט מאוד.
כן, מה שישראל במידה רבה לא הצליחה להתחמק מהתיוג הזה שלה, כפוסחת על שתי הסעיפים, נדמה לי שאומרים, בקטע הזה של לא רוצים לקלקל את היחסים המיוחדים, גם זה קצת פתטי בעיניי, היחסים המיוחדים, לאיך תעשה יחסים מיוחדים עם מישהו שלא סופר אותך ומשתמש בך הרבה יותר מאשר אתה משתמש בו, אבל כשזה היה נתניהו בזמנו, אף אחד לא ממש ערער על זה, הוא היה...
המצב היה אז אחר, צריך לומר.
כן, כן, אבל אני חושב שגם אז היו לא מעט, קודם כל האמריקאים לא אהבו את זה, אבל זה די צפוי וברור, אבל כמובן שמאז שפרצה המלחמה, מאז הפלישה, וכמו שאתה אומר, הפלישה הזאת הרי החלה לפני 8 שנים, לא היום, הסיפור השתנה באופן דרמטי, העולם הרבה פחות סבלני וסובלני כלפי רוסיה, ועכשיו נתניהו הולך לחזור ללשכה, והצהרה הזאת הולכת לחכות לו, ובוא נתחיל מהשאלה הבסיסית, איך פוטין רואה את התמורה הזאת במערכת הפוליטית הישראלית?
אז באופן עקרוני אני חושב שחשוב להבין שמבחינתם של הרוסים זה שינוי מבורך. זאת אומרת, החזרה של נתניהו ללשכת ראש הממשלה, בעיניה, בראייתה של רוסיה, בראייתו של הקרמלין, היא התפתחות מבורכת. א', משום שהרוסים מכירים את נתניהו היטב, עובדו מולו תקופה ארוכה, כמובן ב-12 שנות כהונתו עד לפני שנה וחצי, מכירים אותו היטב, ולכן הם בדרך כלל מעדיפים את המוכר ואת הידוע, ויודעים לעבוד איתו, ואני חושב שמבחינה הזאת פוטין בוודאי מעדיף את נתניהו על, על יאיר לפיד, צריך לומר. יאיר לפיד גם כשר חוץ וגם כראש ממשלה השמיע באופן פומבי גינויים ודברים מאוד תקיפים
כן,
כלפי
אבל לא
רוסיה.
הלך עד הסוף, הוא לא נשמע כמו
לא, לא, הוא לא הלך עד
שהגרמנים או
הסוף.
הצרפתים או ההולנדים נשמעו לצורך הדיון.
הוא לא הלך עד הסוף, אבל הוא
כן.
היה, אבל הוא בוודאות היה הרבה יותר ברור בדברים שהוא השמיע מבנט לפניו, ובטח ובטח מנתניהו. ולכן מבחינה הזאת, מבחינתם של הרוסים, אני חושב שהם בחדרי חדרים, ואולי גם לא בחדרי חדרים, מברכים על העניין הזה ועל על, על החזרה שלו. אבל אני חושב שהנסיבות, גם מבחינתם של הרוסים, הנסיבות השתנו. ואנחנו שומעים, אפרופו, אנחנו שומעים ממש מוקדם יותר היום, אני ראיתי דיווח בתאגיד, בכאן, ששגריר רוסיה בישראל אמר דברים מאוד מאוד ברורים, כמעט אפילו בוטים, שבעצם מזהיר את ישראל שלבעל תספק אפילו מערכות הגנה מתקדמות לאוקראינה, ואם היא תעשה כן, אז יהיו לכך השלכות. זאת
כן,
אומרת,
ראיתי,
הרוסים...
ראיתי גם דיווח שלך נדמה לי, או, 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 או סביב, סביב השישורים שאתה מעלה, ש, שכל הקטע הזה של בהתחלה הרי ישראל, או לא בהתחלה, דיברו על ציוד הומניטרי, שכפצים, תחבושות אישיות, תאגדים, כל מיני דברים כאלה, גם זה די מוסמס, היו גם מתנדבים, צריך להגיד, עם, עם אוכל וסיפורים.
כן,
ו...
היה בית חולים כשה... שדה שישראל פתחה
כן, אמרתי
מזמן.
תאגד, כן, זה...
כן, תאגד.
תאגד.
כן.
ו... ואחר כך מערכות, מערכות אלקטרוניות, מערכות שיבוש, מערכות הגנה אווירית מסוג כלשהו, לא ברור כל כך אם זה באמת התרחש או לא, ובאחרונה, בגלל הלחצים, בעיקר מהמערב, מהאיחוד האירופי, מה... סליחה, מהגוש האירו, whatever, ומארצות הברית בעיקר, זה נראה היה שהלחץ לספק נשק ממש, או איזושהי תמיכה שהיא יותר צבאית, הלך וגבר על ישראל, ופתאום זה הולך לייצר בחריקת בלמים. כי ראיתי איומים מפורשים, אתם לא תעזו לעזור לאוקראינים, עכשיו כבר לא משכפצים ולא בקסדות, אתם בכלל, אתם חוזרים אלינו,
כן,
פחות או יותר.
קודם כל צריך לומר שגם בתקופה האחרונה היו התבטאויות מאוד מאוד ברורות, גם של ראש הממשלה לפיד, ממש לא מזמן, לפני כמה ימים, וגם של שר הביטחון בני גנץ, שאמרו באופן מאוד ברור שישראל תומך, ככה הם אמרו, כן, ישראל תומכת באוקראינה, הם אומרים, ובאותה נשימה הם אמרו, אבל ישראל צריכה לדאוג לאינטרסים שלה, וישראל לא תספק נשק לאוקראינה. ככה בני גנץ אמר, שר הביטחון, באופן מאוד מאוד ברור. אני חושב החזרה של נתניהו ללשכת ראש הממשלה, איך אומרים, רק תחזק את הגישה הזאת. אנחנו גם ראינו רעיונות של נתניהו בשבועות האחרונים בתקשורת האמריקאית, שבהם הוא נשאל על אוקראינה ועל האי תמיכה הישראלית, והוא פתאום האוזנייה לא עבדה, הלו? הלו?
כן, זה היה...
האוזנייה לא עבדה.
כן, אתה קנית, אתה הצטיידת בציוד הקלטה מקצועי עכשיו, אצלך אתה לא יכול להביא את התירוץ הזה, אצלו זה היה אוזניית בלוטות,
שהוא דאג פשוט להוציא, ומשהו לא
ישר
שומע.
הוציא אותה ולא שומעים, לא שומעים.
כי הוא לא רצה להיכנס לפינה הזאת, אני מעריך,
כן.
ולא רצה לענות לשאלה שהוא נשאל באופן ישיר, הוא ממש הלך על ביצים, אני חושב, בעניין הזה. נתניהו מאוד לא רוצה להרגיז את הרוסים, ולהרגיז את הנשיא פוטין, מכל מיני סיבות. אני מניח שזה קשור בעיקר לסוריה, אבל מצד שני, מה שאנחנו רואים כרגע, כמו שאמרתי, שנתניהו יחזור ללשכת ראש הממשלה, הנסיבות כרגע שונות לגמרי. מאז שהפלישה הורחבה בחודש פברואר השנה, לפני כמעט, בעצם 8.5 חודשים, אנחנו רואים שקרו שלל אירועים ודברים. מצד אחד, הידרדרות מוחלטת וקיצונית מאוד ביחסים בין רוסיה למערב, בעיקר כמובן ארצות הברית, אבל לא רק. ובעיקר המערב, זה מדינות המערב, נקרא לזה, המערב הדמוקרטי נקרא לזה, שזה לא רק גוש נאטו וכמובן כולל ארצות הברית, אבל גם מדינות כמו אוסטרליה, כמו יפן, כי לא כל העולם נגד רוסיה צריך לומר, אבל במקרה הזה אנחנו רואים שהיחסים בין ארצות בין רוסיה למערב מאוד מאוד הידרדרו. הרוסים, אנחנו כולנו ראינו מה קורה בחודשים האחרונים, כולל אותם פשעי מלחמה, כולל ההפצצות עם טילי שיוד ומלטים איראנים, אזורים מיושבים, מתקני תשתיות, כל זה קורה ממש בשבועות האחרונים. עכשיו בתמונה, במסגרת התמונה הזאת, אנחנו רואים גם התקרבות דרמטית בין רוסיה לאיראן. האיראנים מספקים לרוסים את אותם מלטים תוקפים, מלטים מתאבדים, איך שרוצים לקרוא לזה, בעיקר משני דגמים ספציפיים, והכלים האלה משרתים את הרוסים בצורה מאוד מאוד טובה, הרוסים עושים בהם שימוש נרחב. אנחנו שומעים גם בנוסף, שהאיראנים ככל הנראה, לפי דיווחים במערב, דיווחים מהימנים, מפי גורמים מעורים, אמורים לספק לרוסיה טילי קרקע קרקע, שככל הנראה יוצבו בבלרוס, והרוסים יעשו בהם שימוש כאיום על אזור קייב. זאת אומרת, יש פה, צריך להבין,
זה לא טילים שהמקור שלהם הוא רוסי בשרשור אחורה?
זה פיתוחים איראנים.
אבל הידע הצבאי, מה שהיה פעם, יחסית לפני הרבה שנים, אמריקאי, כשהיה תקופת השח, הרוסים הפכו להיות הספקים העיקריים של נשק וידע צבאי.
לגבי הטילים
הספציפיים
האלה, זו שאלה טובה שאני צריך לבדוק. אני יודע שמדובר על טילים שהם לטווחים של עד 300 קילומטר ועד 700 קילומטר.
אגב, זה קצת מזכיר את הסיפור עם צפון קוריאה, שגם מספקים עכשיו תחמושת, אבל גם שם המקור הוא רוסי. זאת אומרת, זה מין שרשור כזה.
פיתוח כזה או אחר.
כן, כן, ברור.
עם שינויים כאלה ואחרים, אבל מה ש... לעניין שלנו, מה שחשוב להבין זה שהרוסים היום קרובים יותר הרבה לאיראנים יותר, ותלויים בהם הרבה יותר. לפלונטר הזה כרגע, זאת אומרת, נכנס נתניהו כראש ממשלה, שהוא עכשיו צריך להחליט איך אני מתנהל מול הרוסים בהיבט הזה, מכיוון שאחת מהנקודות שהוא עלו, זה מה התמורה שרוסיה מעניקה לאיראנים מעבר לכסף עבור הסיוע המאוד משמעותי שהרוסים מקבלים. ואחת הסברות היא שהרוסים מסייעים או יסייעו לאיראנים בכל מה שקשור לתוכנית הגרעין האיראנית. עכשיו, תוכנית הגרעין האיראנית היא למעשה, צריך להבין, בשלב מאוד מתקדם. האיראנים ברצותם, על בסיס החלטה פוליטית של המנהיג הרוחני חמינאי, בעצם יכולים להחליט שהם עוברים למה שנקרא, מתקרבים לסף הגרעיני, בקיצור. עכשיו, זה תהליך מאוד מסובך, כמובן.
מלהיות מדינת סף, להיות מדינת גרעין.
כן, אבל אפילו, זאת אומרת, להגיע לשלבים האחרונים של מדינת הסף.
כן.
והרוסים, כמובן, מבחינה הזאת, בהחלט יש להם את הידע ואת היכולות לסייע. עכשיו, מבחינת ישראל, צריך להבין שזו כמובן נקודה שהיא סופר דרמטית. מבחינת תפיסת הביטחון הישראלית והאופן שבו כמובן ישראל רואה את איראן, בלי להיכנס כרגע לוויכוח עם כמה זה באמת איום קיומי, כן או לא, לצורך העניין בראייה הביטחונית הישראלית זה איום קיומי. עכשיו,
כן,
אם
אבל,
הרוסים...
אבל אני אעצור לך שנייה פה, ואני אתה יודע, יש לנו זיכרון, וגם לפני הפלישה של רוסיה לאוקראינה היו יחסים אדוקים מאוד בין איראן לרוסיה. לרוסיה, כן, אמרתי נכון. והם לא, בהתחלה הם די סייעו ליועצים האיראנים להגיע לא רחוק מהגבול שלנו ולעזור לסורים, כן, עכשיו אני גם לא טועה, לסורים לאיים עלינו באיזושהי דרך, מדי פעם, גם, אתה יודע, לעקוץ, קצת עם ריגול, קצת עם מלטים, קצת עם פה, קצת עם שם, כל מיני דברים כאלה. זה לא דבר חדש, זאת אומרת, נתניהו המשיך לאיים איראן, 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 כל השנים שהוא היה ראש ממשלה, כאשר הוא ידע בוודאות, פה לא הייתה שאלה, זה לא היה סוד, שלרוסים יש קשרים מאוד ענפים איראן, בכסף, בנפט, בידע צבאי, ובסיוע לתוכנית הגרעין.
נכון, לא, שנייה, אבל צריך, אני חושב, לעשות פה סדר. בכל מה שקשור ליחסים בין רוסיה לאיראן, אני חושב שחשוב לציין הסיוע הרוסי לאיראן בכל מה שקשור לגרעין עד לתקופה הנוכחית, או בעשור האחרון, לא התבטא בסיוע שקשור לתוכנית הצבאית הגרעינית האיראנית, אלא היה קשור קודם כל ברוסיה הייתה חלק מהסכם הגרעין, אותו הסכם גרעין 2015, הוא חלק פעיל, הייתה המדינה שאליה בעצם פונה האורניום המואשר, אותם...
זה נחמד, לתת לחתול לשמור על השמנת, כן.
כן, מותו דלק לצורך העניין, אבל מעבר לזה, כמובן שרוסיה סייעה גם לאיראן בעשורים האחרונים לפתח את תחנות הכוח הגרעיניות שלה, כמו אותה התחנה הגרעינית בבושר, לצורך העניין. אבל אני חושב שאנחנו פה מדברים על שלב חדש. שלב חדש, מכיוון שיש הבדל בין מה שהזכרנו קודם, לבין א', הספקה איראנית לרוסים של טילי קרקע-קרקע, ומצד שני, הרוסים, אם זה אכן כך, וצריך עדיין לבדוק את זה, ואני בטוח שבישראל מי שאחראי על זה בודק את זה, זה האם ובאיזה אופן רוסיה מסייעת בידע טכנולוגיה לתוכנית הגרעין, לפן הצבאי של תוכנית הגרעין האיראנית. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים אחורה על תקופתו של נתניהו, אנחנו תמיד זוכרים שנתניהו בכל 6-7-8 השנים האחרונות, ואני ראיתי את זה בקרמלין בעצמי כשסיקרתי את הביקורים שלו ואת הפגישות שלו עם פוטין, נתניהו כל הזמן התמקד בסוגיה של אותה נוכחות איראנית בסוריה, וכמעט בכל סוף מסיבת עיתונאים בקרמלין, או שיחות, זאת אומרת, רעיונות שהיו לי איתו ולעיתונאים אחרים איתו, הוא הדגיש שישראל עושה מאמץ להוציא את האיראנים מסוריה. עכשיו, צריך לומר באופן חד וברור, האופציה הזאת מעולם לא הייתה מעשית, גם לא כשרוסיה הייתה בשיא כוחה בסוריה, אי שם ב-2016-17-18, ועל אחת כמה וכמה היום. לרוסים אף פעם לא הייתה באמת את היכולת או את הרצון להוציא את האיראנים מסוריה, אז
נכון,
בעניין
אבל,
הזה...
אבל היה, אבל אחרי שזה הגיע לשיא של מתיחות על הגבול, היה דיבור על זה שהם התרחקו. אחרי ש... אתה יודע, היו כמה אירועים שם שקודם כל הפצצות, כן, הפצצות גם על השדה תעופה של דמשק ועוד כל מיני דברים כאלה שהכאיבו לאיראנים, גם קרוב לגבול וגם טיפה קצת יותר רחוק מהגבול, ואחר כך אותה הפעלת מטוס רוסי, שהיה מהלך דרמטי. זה כאילו הלחץ הזה במין ריקוד טנגו משונה כזה, מאוד מאוד זהיר, כן הרחיק את האיראנים קצת מהגבול. לפחות בזה נתניהו ניסה להתהדר.
צריך לומר, יש הבדל בין להרחיק את האיראנים מהגבול,
להוציא אותם לגמרי.
לבין הדיבורים של נתניהו להוציא את האיראנים מסוריה.
אין ספק.
גם הרוסים יכולים לרצות עד מחר, בראייה איראנית, אף אחד לא יוציא אותם מסוריה, אחרי שהם יקיזו שם דם כל כך הרבה שנים במטרה לשמר את משטרו של אסד.
כן, ולכן לא הדיבורים האלה... לא בטוח שהאינטרס הרוסי הוא חד משמעי בקטע הזה, לא הייתי חותם על זה.
לא, אני חושב גם שצריך לקחת בחשבון, שמבחינה הזאת זה לא קרה וזה גם לא יקרה. כן. זה דבר ראשון. זאת אומרת, האיראנים יישארו בסוריה, אבל מבחינות אחרות, אני חושב שאנחנו נמצאים היום בנקודה שהיא מאוד מאוד קריטית, בגלל ההתקרבות בין רוסיה לבין איראן, במידה רבה רוסיה היום, בנקודת הזמן הנוכחית, הופכת להיות מדינה שעבור ישראל היא הרבה יותר קרובה, צריך לומר, אני לא אקרא לזה מדינת אויב, אבל למדינה שהפעילות שלה בהחלט בעייתית עבור האינטרס הישראלי. ולמצב הזה נכנס נתניהו חזרה לשכת ראש הממשלה בנסיבות האלה. Mm-hmm. והוא יצטרך, צריך לזכור, בזמן שפוטין הוא למעשה מוקצה במערב, אף מנהיג מערבי כמעט לא פוגש את פוטין, אני בכוונה מדגיש המערב, כי העולם הוא לא רק המערב, העולם הוא גם הודו, והעולם הוא גם כמובן סין, והעולם הוא אפריקה, והעולם הוא דרום אמריקה, והאנשים הללו, והמנהיגים של האזורים הללו, בהחלט נפגשים עם פוטין. אבל כמובן שלא הנשיא ביידן, וכמובן שלא מנהיגים מערבים אחרים, ופה פוטין, אתה יודע, נתניהו צריך להיות מאוד ער לעניין הזה, כי יש לו גם ממשל אמריקאי.
או, ההתקרבות העיקרית של נתניהו לרוסיה, זאת אומרת, התחיל עוד קודם, אבל זה פרח ועלה והיה כמעט חסר מעצורים, כשנתניהו היה עם פאוור פה, ללא יריבים ממש, וכשבבית הלבן היה טראמפ, שיש כאלה שאומרים שהיה סוכן רוסי, או לפחות הם עזרו לו להגיע לאן שהוא הגיע. בהרבה מאוד אמצעים.
הוא לא היה סוכן רוסי, אבל בהחלט אידיוט שימושי.
הרבה יותר משימושי, אידיוט הרסני.
שימושי הרסני.
והיום המצב הוא שונה, קודם כל אזור מלחמה ותוקפנות רוסית באמת חסרת מעצורים, וגם כל מה שדיברנו על זה שהם ערוותם נחשפה, זאת אומרת, הם לא כל כך חזקים ולא כל כך מוכשרים, ובוודאי לא מתקדמים טכנולוגית כמו שהם רצו שהמערב יחשוב. אבל עכשיו נתניהו לא רק מול, כן, לא רק בדילמה שבין רוסיה ואוקראינה המתקיף והמותקף, ולא רק בדילמה שבין רוסיה לאיראן, שזה מצד אחד אויב מובהק, מצד שני חצי אויב, חצי עדיד, חצי ערמומי, חצי עובד עליך בעיניים ומנסה להשתמש בך, פתאום אתה צריך גם לעמוד מול ממשל אמריקאי לעומתי לחלוטין לסיפור הזה, שנמצא במצב של, חוץ מאשר באמת, boots on the ground, כמו שאמרנו, הוא בתוך המלחמה הזאת, ונאטו נמצאת שם, ומערב אירופה, והאיחוד האירופי, אני לא רואה איך נתניהו הולך לתמרן את הסיפור הזה. מה גם שגם אין לו עכשיו את אלקין, שזה לא פשוט בכלל.
מי יתרגם לו?
מי יתרגם לו?
כן, אני אומר, ולכן אני כל הזמן אמרתי גם קודם, חזרתי לעניין הזה שהנסיבות עכשיו מאוד מאוד שונות. כל עוד טראמפ גם היה בבית הלבן, צריך להבין שגם בעיניים של הרוסים, הקרבה בין נתניהו לבין טראמפ, הייתה אחת הסיבות, בראייה הרוסית, גם לשמר על הקשר הקרוב הזה. זאת אומרת, נתניהו היה באמת סוג של גשר אפשרי, ולפעמים מעשי, לממשל האמריקאי של טראמפ, כן? והדבר הזה כרגע נעלם, בבית הלבן יושב הנשיא ביידן, שעמדתו וגישתו כלפי רוסיה ברורה כרגע לחלוטין לכולם, וזה מצב שונה, ואני גם חושב שהאמריקאים יבחנו בשבע עיניים את האופן שבו נתניהו מתנהל מול הרוסים, למרות הצורך, האינטרסים הביטחוניים של ישראל בצפון, אז ישראל תמיד צריכה לזכור היטב מי בעלת הברית האסטרטגית האמיתית שלה, ומהבחינה הזאת אנחנו במצב שהוא הרבה יותר מקוטב ממה שהיה בשנים האחרונות.
אתה יודע, מה שאתה אומר עכשיו הוא כל כך מובן מאליו, אבל הוא כל כך, זה דבר כל כך משונה מה שנתניהו עשה, האיש שגדל בארצות הברית, שהתחנך בארצות הברית, שהיה אמריקאי יותר מכל דבר אחר, שאם הוא היה נולד אמריקאי הוא בוודאי היה רץ לכל משרה אפשרית, שהאנגלית שלו נועדה בשביל האמריקאים, שנוהם בפני בתי הקונגרס, סטנדינג אוביישן וכו' 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 וכו'. ומה בסוף? בסוף, חלק גדול משתי הכהונות האחרונות שלו, הוא עשה כל מאמץ לגייס ידיד חדש, תומך חדש, בעל ברית. עכשיו, נכון שיש פה את הקטע האזורי, ואמריקאים קצת רחוקים מפה, גם אם הם באו, הם די בורחים, והרוסים כל הזמן פה, וצריך לשמור על אינטרסים, אבל זה נראה היה שהוא החליף צבע, שהוא החליף סט של חברים, ואני לא בטוח עד כמה אמריקאים אוהבים את זה, בעיקר על רקע מה שקורה כרגע.
כן, אני חושב שהתשובה היא מורכבת בהתאם לתקופות. אני חייב לומר ש ברגע שהרוסים החלו את המעורבות הצבאית שלהם בסוריה בספטמבר 2015, ואני זוכר את זה היטב, כי אני הייתי אז במוסקווה, ואני סיקרתי ממש מקרוב, אני זוכר את זה עד היום, את ההגעה של נתניהו, זה היה ביקור היסטורי, הגעה של נתניהו יחד עם הרמטכ"ל דאז, יחד עם גורמי ביטחון אחרים, לפגישה עם הנשיא פוטין במעונו הרשמי שלו, דרומית מערבית למוסקווה, אגב, וילה מהממת.
למה לא? כסף זה לא בעיה שם.
והייתי שם מקרוב, ואני זוכר את הפגישות. אני חושב שבתקופה ההיא, אני בהחלט יכול להבין את הצורך הישראלי לקיים ערוץ פתוח מול הרוסים של דיאלוג והבנות. זה לגמרי מובן, בייחוד ביחס למה שהתרחש אז, ואני חושב שהדיאלוג הזה היה במקומו. מבחינה הזו אני חושב שנתניהו עשה נכון. עם כל הביקורת שיש עליו לגבי הרבה מאוד דברים, אני חושב שהדרך שבה הוא פעל אז כדי להבטיח את האינטרסים של ישראל מהבחינה הזאת, הייתה נכונה. וזה, ככל שהמעורבות הרוסית גברה, המנגנון הזה של אותו תאום ביטחוני, הוא היה במקומו. כשמדינה כמו רוסיה פועלת בחצר האחורית שלך, ועלולה להשפיע על האופן שבו אתה מקדם את האינטרסים הביטחוניים שלך, טוב להיות בדיאלוג פתוח, גם אם לא להסכים תמיד, זה לא מה שתמיד מסכים.
כן, אני מבין כל מה שאתה אומר, בגדול בעולם של שחור ולבן, וגם אפור, כמו שאנחנו רואים, זה נכון, והגיוני, וככה אמור היה להיות. הבעיה היא, והזהירו את זה הרבה מאוד פרשנים ומומחים בתחומם, ש אז אי אפשר לסמוך על הרוסים. זאת אומרת, כל הזמן אמרו קפדם וחשדם, ונראה היה שנתניהו התמסר יותר ממה שהיה נחוץ.
אוקיי, אז זה החלק השני של הדברים שבאתי לומר. מצד אחד אני באמת חושב שהתאום הזה והערוץ תקשורת פתוח היה דבר נכון וחשוב במקומו. מצד שני, תמיד תמיד צריך לזכור שלצד השמירה על ערוצי תקשורת פתוחים, היחס לרוסים מבחינתה של ישראל תמיד צריך להיות כבדהו וחשדהו. זאת אומרת, יחסים טובים, יחסים קורקטיים, אבל יחסים שלא יכולים להגיע לרמת החיבור, השותפות והעומק עם הממשל בארצות הברית. מהרבה מאוד סיבות.
כן. כן, צריך להגיד שזה גם התחיל מבחינת נתניהו, בתקופה שהוא היה הרבה יותר לעומתי מאשר עכשיו עם ביידן, שאנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה, כי הם לא הספיקו ממש לעבוד במקביל, אבל בתקופת אובמה זה היה ממש ללכת על הראש לאמריקאים. זה לא רק בקטע של הסכם הגרעין, זה בקטע שכמעט כל הקונפליקטים שבזמנו ארצות הברית וישראל היו בראש אחד כמעט בכל דבר בעניין, ואם אתה יודע, תיאורטית, אם נניח משבר כזה בין רוסיה לאוקראינה היה מתרחש בתקופות קודמות, לא הייתה שאלה בכלל איפה ישראל תעמוד וצריכה לעמוד, ופתאום אנחנו קצת מגמגמים, לא פשוט.
ולמה זה? בגלל המצ... זאת אומרת, לא שאני מצדיק את זה, אני אומר, מבחינה עובדתית, העמדה הזאת שישראל מוצאת את עצמה, היא בגלל הנוכחות הרוסית בצפון, והיכולת של הרוסים על פניו, לכאורה, להשפיע על היכולת של, היכולת הצבאית של ישראל לפעול בזירה הזאת. מצד שני, אתה אומר, אתה רואה את המיצועים של הרוסים הקונבנציונליים באוקראינה.
זה אנחנו רואים עכשיו, כן.
ואתה אומר, אבל אז לא ידענו את זה.
לא בטוח, קודם כל צריך לזכור שעמדנו מול הרוסים כאויב ממש, אולי, האמת שיש
מלחמת התשה, הפעלנו מטוסים של הסובייטים.
מלחמת התשה ובמלחמת יום כיפור, ובערך כל האזור הזה של בין ששת הימים לאחרי יום כיפור, רוסיה הייתה האויב המוצהר, המסייע הגדול ביותר.
הדמון.
הדמון, אימנו טייסים, זאת אומרת, אימנו את הצבא המצרי, ובמידה רבה גם את הצבא הסורי, אבל גם טייסים היו שם ממש במטוסים.
טייסים מסובייטים טסו במטוסים
בכל המיגים והסוחויים וכו'.
כמובן.
אתה יודע, דוב מהסוג הזה לא משנה תורו כל כך מהר, זאת אומרת, נכון שרוסיה פועלת לפי אינטרסים שמשתנים, אבל הם עדיין לא, הם לא ארצות הברית, הם לא ארצות הברית והם לא מערב אירופה, שאחרי המלחמה הגדולה כמובן, בוא, אתה יודע, פרופורציות. מה אני אגיד לך, זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, אני לא, אתה יודע, קמה ומצפה בשקיקה ליום שבו נתניהו יחזור לתפקיד ונראה מי יהיה שר החוץ שלו ונראה מי יהיה שר הביטחון שלו ונראה מי יהיה כל מיני דברים מהסוג הזה. אני לא בטוח שהוא בכושר מנטלי, סליחה שאני נכנס פה לעניינים אחרים, לשחק את המשחק הזה, כי זה הולך להיות חתיכת ריקוד, זה לא
כן,
משהו
ויש, נכון, ויש הרבה מאוד דברים שיהיה מאוד מעניין לראות ולבחון בתקופה הקרובה אחרי שהוא ייכנס לתפקיד. בין השאר, לא מתי הם יסוחחו.
אתה לא יכול לשלוף את אוזניית הבלוטוס בכל פעם שהנושא הזה יעלה. זאת אומרת, מה שאתה יכול לעשות בריאיון ל-MSNBC או מי שזה היה שם, אין לו בעיה עם פוקס, הם לא ישאלו אותו שאלות קשות, אבל עיתונות אמיתית תקשה עליו קצת, ונדמה לי שפוטין ככה, מעבר לזה שהוא שמח או שבע רצון מזה שנתניהו חוזר, יחד עם אורבן ויחד עם עוד כמה כאלה, הוא עומד ומסתכל ואומר, מעניין איזה משחק ישחק הבחור הזה עכשיו, אתה יודע, זה לא פשוט כל כך.
כן, ואיך אני יכול להפיק מזה לטובת האינטרס הרוסי?
אלא אם הוא בצרות מספיק גדולות, שזה לא כך מעניין אותו, כי גם זה לא ברור עד כמה הוא... העמדה של ישראל תשנה לו כרגע.
אבל זה עובד גם הפוך, בוא נגיד שהזירה הסורית לעת עתה, ואנחנו גם יודעים לצורך העניין שהרוסים העבירו לא מעט כוחות מהזירה הסורית לזירה אוקראינית, ולכן, כמה הזירה הצפונית כרגע מעניינת את רוסיה?
לא, אבל כמה הזירה הצפונית כרגע בכלל מאיימת על ישראל? שזה כל העניין. זאת אומרת, אם אתה רוצה להתרכז בצד הצפוני, תחשוב על איראן, חיזבאללה, איראן, הסכם עם לבנון שקצת מנטרל את זה, וקצת פחות הסורים לא כל כך כן, מסוגלים כן. עכשיו להטריד אותנו באמת.
לא, כן ולא. מהבחינה של הסוגיה האיראנית, דבר שמאוד מאוד חשוב להבין. מה שהאיראנים עושים עכשיו, הם לא רק מספקים לרוסים מלטים, ומקבלים כסף, ומקבלים על זה, כמובן, הדבר הכי חשוב שהם מקבלים מעבר לכסף, זה ניסיון מבצעי של הכלים האלה על אדמת אוקראינה, ואני לא מהמפחידים ולא מהמאיימים, אבל אני רק אומר שצריך להבין שהאיראנים, את כל הלקחים שהם יפיקו ויסיקו ויסיקו מסקנות ויסמו את כל מה שצריך בכלים האלה, בגדול, המלטים האלה, ביום מן הימים, אמורים להיות מופנים נגד ישראל, זה צריך
אז תן
להבין.
לי להיות, אז תן לי להיות קצת יותר
פרקליטו
ציני
של
מהרגלי,
האייטולה.
ובואו נגיד שאפשר להשתמש בקשרים המיוחדים עם, עם הסורים, מה יהיה, עם הרוסים, ולנסות להביא כמה מלטים כאלה ולתחקר אותם קצת.
יפה, ואני חושב, אני חושב שזו אחת מה, זה אחד מהמסלולים שנתניהו יכול להיות שהוא ינקוט בהם. השאלה מה הרוסים ירצו בתמורה.
השאלה אם הרוסים, השאלה גם אם הרוסים יש את הפעולה, אתה יודע, לא כל כך מהר.
בכלל לא בטוח, הם עסוקים עד הראש, הם צריכים, הם צריכים כל מלט ומלט לצורך הפעילות שלהם הזאת, ואני לא בטוח, אבל לנסות אפשר, ואגב, אתה יכול גם לנסות, אולי ההפך, למה לא לנסות להשיג את זה מהאוקראינים?
כן, לא, מהאוקראינים זה די, זה די כאילו obvious, זאת אומרת, הבעיה היא שגם האוקראינים, אני לא יודע עד כמה הם הצליחו לתפוס כאלה שלא התרסקו, זאת אומרת, כאלה שלמים. זה
לפי מה
אולי
שאני יודע,
הרי
יש
יותר.
כאלה שהם נזקים מאוד קלים
הבנתי,
וכמעט
הבנתי.
שלמים.
הבנתי. אז אתה יודע, כמו שבזמנו, אני זוכר, גדלתי באפולה, ואותו טייס עיראקי שערק בין המלחמות, אני לא זוכר, זה אחרי 67, עם המיג 21 שלו, והוא נחת במגידו, ליד הבית
נכון.
שלי. וראינו את המטוס הזה.
רגע, מיג
ראינו אותו
21 או
ממש.
מיג 23?
לא, לא, לא,
ב-89?
לא, לא, ב-68-9 לא היה מיג
89 הרקת היה סורי
לא,
במיג
לא, זה
23,
הרבה, זה, אתה
אבל
מדבר על הרבה
זה
הרבה
מה שאתה
שנים
מדבר, זה היה
אחורה.
קודם.
כן,
כן.
הרבה הרבה קודם. כן, אבל
66
בכלל, אתה
לדעתי.
יודע, כל ה... כן, 68, כן, סביב מ-56
66,
הימים.
כן.
ונדמה לי שגם באזור יום כיפור היו כמה כאלה. בכל אופן, ישראל הייתה ספקית מידע דרמטית של האמריקאים, בכל הקשור לטכנולוגיות הרוסיות. כמות השלל שלקחנו במצרים ובסוריה,
כן.
של טכנולוגיה רוסית, זה היה מכרה זהב, אין פה שאלה בכלל. אגב, הסתבר גם שהרוסים גנבו הרבה מהמערב בקטע הזה, כי אם אני זוכר, המיג 25 היה בדיוק ה-F-15, זאת אומרת, הם
זה
נראים
עובד
כמעט
בשני
זהים.
הכיוונים, אתה יודע.
כן, כן. אוקיי, אז באמת נתניהו יחזור, לצערי הרב, אין מה לעשות בעניין הזה, ויחד איתו כל החבורה, אבל נניח להם כרגע, ובוא תעדכן אותי קצת איפה אנחנו עומדים במלחמה, לא יודע, זה סוג של סטגנציה, אבל יש
כן
הקזת
ולא,
דם, יש
כן
הקזת
ולא.
דם משמעותית.
כן, אנחנו קודם כל רואים בשבועות האחרונים סוג של התמקדות רוסית במתקני תשתיות. זה קורה פעמיים שלוש בשבוע באופן מסיבי, פגיעה בתחנות כוח, תחנות להפקת אנרגיה, תחנות שקשורות למים. זאת אומרת, ממש לפני החורף, הרוסים מגבירים את התקיפות הללו ופוגעים מאוד בתשתיות האוקראיניות. הנשיא זלנסקי בעצמו אמר השבוע ש-40% מתחנות להספקת אנרגיה נפגעו, כמדומני. זאת אומרת, יש פגיעה, האוקראינים עושים מאמץ מאוד גדול לתקן את זה, אבל ערים רבות, בהם גם קייב, הבירה, חשוכות בחלקים נרחבים של הלילות, יש הקצבת חשמל בגלל הבעיות האלה. יש כמובן בעיות שקשורות לחימום, כי יש פגיעה באספקת החשמל, וזה המטרה הרוסית. המטרה הרוסית היא...
אבל בעצם שם אין להם מגבלה מבחינת היכולת שלהם להסב את הנזקים האלה. כמה שהם רק ירצו, הם יכולים פשוט להרעיב ולהצמיא ולהקפיא כל אויב שבא להם.
וזה באמת מגמה שמתגברת בשבועות האחרונים, ולצד העניין הזה אנחנו רואים גם התפתחויות באזור חרסון, בדרום אוקראינה. האוקראינים, וזה מעניין, שאומרים קצת עד במת הלכות, הרבה פחות מתוקשר ממה שהיה בחרקיב ובאיזום, בכל המקומות האלה. אין דיווחים פומביים, עם הרבה צילומים וכל זה, אבל אנחנו יודעים משלל מקורות שהאוקראינים הולכים ומתקרבים לכיוון העיר חרסון. זאת אומרת, הם הרבה יותר קרובים עכשיו מה שהם היו, זו התקדמות איטית, אבל מאוד עקבית.
נדמה לי שקראתי אצלך שיש התארגנות לשמועות על מתקפת פתע, על איזה מתקפה
כן.
חדשה שבדרך, עוד לא שם, עוד לא ראינו שזה קורה.
כן, מה שקורה, זה מאוד מעניין, זה שהרוסים בימים האחרונים, לפי דיווחים, סרטונים, עדויות של תושבים באותם אזורים, באזור חרסון, אפילו בעיר עצמה, קרוב מאוד לעיר עצמה, ובעיר עצמה הרוסים, חלקים מסוימים ממש פינו את העמדות שלהם, פינו את עמדות, היו מחסומים,
זאת
היו
אומרת,
עמדות.
הקדימו את הבריחה המבועלת שהייתה בפעם הקודמת.
לא, אבל הפעם זה לא מבוהל, זה בדיוק
זה מה
העניין.
שאמרתי, הם עושים את זה מסודר.
כן, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא
שווה לעקוב אחריו. אולי התמונות והתוצאות של מה שקרה אז, קצת הביכו אותם מדי והם התארגנו אחרת.
כן, אז הם בעצם נסוגים לאזורים שבהם יהיה להם קצת יותר קל להתגונן ככל הנראה, ומפנים אזורים שלמים, וחוזרים ומזהירים אזרחים לפנות את האזור הזה. עכשיו, זה גורם להרבה מחשבות להאם הרוסים מכינים פה איזושהי הפתעה, מהבחינה של איזושהי מלכודת לאוקראינים. זאת אומרת, יצירת איזשהו מצג שווא של התפנות, וברגע שהכוחות האוקראינים הגדולים יותר יתחילו להיכנס, להתקרב לאזור העיר, אז למשל הרוסים יבצעו איזושהי פעולה שתפגע בהם מאוד. לא בהכרח, לא מדבר עכשיו על גרעין טקטי וזה, הרוסים לא בזבזו את זה על זה, אבל
נדמה לי שהוא גם דאג לעשות דאון-גריידינג רציני לסיפור הזה.
נכון.
אין צורך, לא, זה לא המקום.
והיום אנחנו גם שומעים לראשונה בפומבי הזהרה של לא פחות ולא יותר הנשיא הסיני לרוסיה לא להשתמש בגרעין באוקראינה. זה מעניין.
כן.
וזה אומר משהו, אבל הרוסים יכולים לעשות דברים אחרים. יכולים למשל לפוצץ את הסכר בנובה קחובקה, שזה אזור שנמצא צפונית מערבית לחרסון, לאורך ה... זאת אומרת, לאורך גדת הדניפר, והצפה כזאת עלולה לגרום לפיצוץ הסכר, עלול לגרום להצפות מאוד נרחבות
פשעים,
של שתי הגדות.
פשעים נגד האנושות, אין מילה אחרת, זה פשוט דברים מדהימים, גם הפגיעה המכוונת באזרחים.
נכון, זה סכר, אגב, זה עלול להציף מאות יישובים, עיירות וכפרים שנמצאים שם, ואולי גם זאת אחת הסיבות שהרוסים במשך הימים האחרונים, כולל הנשיא פוטין היום, פשוט מבקשים מהתושבים בגדה הזאת של הדניפר, מה שקרה זה הגדה הימנית, בעצם המערבית, כי אם אנחנו מסתכלים, הרבה אנשים מתבלבלים, אז אני אסביר, מדניפר זורם כיוון הזרימה הוא מצפון לדרום, אז כשאומרים הגדה הימנית, בעצם מתכוונים...
מזרח.
כן, אם הוא...
נכון, אם אנחנו מסתכלים על המפה, זה מזרח, לא?
נכון, אז זאת אומרת, הרבה אנשים מתבלבלים, אבל הנער בעצם זורם מצפון לדרום, אז הרוסים בימים האחרונים בעצם מבקשים שוב ושוב מאנשים, מאזרחים באותו אזור, להתפנות, גם פוטין אמר את זה היום. קוראים לך לחשוב, למה הוא מבקש מהם להתפנות? זאת אומרת, והמחשבה היא שיכול להיות שהרוסים מתכננים לעשות משהו כזה, כמו למשל, זה משחק...
אבל מה זה ייתן להם? זה באמת שאלה, זאת אומרת, אז אם יעשה זה רק, זה פעולת עונשין?
מה זאת אומרת? המטרה היא לעשות מהלך כזה נגד הכוחות של הצבא האוקראיני, שמתקדמים לכיוון העיר, מכיוון צפון מזרח.
כן, אבל זה גם יעצור ויגביל את הצבא הרוסי.
כן, אבל זה אזורים שהצבא הרוסי כבר יפנה, זה בדיוק העניין. זאת אומרת,
זה נשמע כמו לשלוף נשקי יום דין, עם מרכאות או בלי מרכאות, כאשר בסופו של דבר המטרה הצבאית היא, אתה יודע, התגוננות ולא כיבוש או
מתקפה. מה שלא ברור זה אם הרוסים מתכוונים לפנות את כל העיר חרסון עצמה ולנסות להגן על האזור ממקום אחר, או מה שהם מנסים לעשות זה לטמון מלכודת לאוקראינים בצורה של התבצעות מסוימת באזורים מסוימים בעיר.
נראה לך שהיום עם היכולות המודיעיניות שהאוקראינים קיבלו מהמערב אפשר יהיה להסתיר תנועה כזאת.
ואני חושב שיש פה משחק מאוד מאוד מעניין של חתול ועכבר. האוקראינים כמובן רואים את כל הדברים האלה.
בדיוק.
יש להם גם, כמו שאמרת, עיניים
בשמיים,
מערביות, כן. של המודיעין. כן, כן. ואנחנו לא יודעים האם הם מחכים לרגע הנכון כדי לפתוח במתקפת נגד דרמטית משמעותית.
אתה יודע, כשאתה תומן מלכודת כזאת, אתה יכול גם להיות הניצוד תוך רגע.
נכון, אני אומר.
אם זיהו אותך בזמן.
ולכן זו זירה מאוד הפכפכה.
כן.
או שהאוקראינים בכלל מתכננים מתקפת נגד, לא סתם כולם מדברים כל הזמן על חרסון, אבל אולי המתקפה תהיה בכלל מאזור אחר, למשל לכיוון מליטופול.
כן, אתה אומר שמות של מקומות שרוב המזינים שלנו, חוץ מאשר באמת מי שיושב על המפות, לא ממש מכיר.
לא, זה עוד עיר שהיא בעצם על אמצע הדרך בתוך האזור הכבוש של הרוסים לכיוון ים אזוב, מזרחית לאזור חרסון. אבל זאת אומרת, יש איזושהי התבמת הלכות וציפייה לאיזשהו מהלך, אנחנו לא יודעים מה יקרה, אנחנו גם ממש ממש כבר בתחילת החורף, אוטוטו.
כן,
ולכן החלון ההזדמנויות של האוקראינים הוא לא שם
גם זה,
בחורף,
גם
זה
וגם, כן, וגם אתה יודע, אנרגיה, חימום, חשמל.
כן, משפיע על היכולת של
הכוחות. ועוד משהו שקרה השבוע, כל סיפור ההסדר, הסכם, whatever, החיטה, כל הסיפור הזה של...
כן, זה קוריוז, זאת אומרת, יש פה איזה פיאסקו.
עדיין.
כן, איזה פיאסקו רוסי בעצם, כי... צריך לזכור שבסוף השבוע שעבר, בשבת, הייתה מתקפה אוקראינית על בסיס צי הים השחור של הרוסים בסבסטופול, בחצי האי קרים. המתקפה הזאת הייתה מתקפה אגב מאוד מתוחכמת, בעזרת גם באמצעות שימוש בכלים תת ימיים, כמו נקרא לזה מתקנים תת ימיים, דומה
מה,
לא לצוללת,
טורפדו,
אבל
צוללות, דברים כאלה?
משהו כזה שבעצם תקפו תשתיות וספינות של הצי הרוסי. מיד לאחר המתקפה הזאת, הרוסים הודיעו שהם פורשים מיישום הסכם החיטה, למרות שזה מוזר, כי על פניו הם לא יכולים לפרוש. זאת אומרת, ההסכם, צריך להבין, הוא הסכם בין אוקראינה לאום ולטורקיה, ובין רוסיה לאום ולטורקיה, לא בין ישירות בין רוסיה לאוקראינה. ולכן, ההודעה הזאת על הפרישה קצת הלחיצה, גרמה קצת לעלייה במחירי
חיטה.
החיטה, נדמה לי, ובדיוק אחרי
אז מה זה
יומיים
היה?
שלושה,
כי הם פשוט, משהו השתבש להם בנמל שם?
קודם כל אני חושב שהרוסים עשו את זה כמעט באופן אימפולסיבי, כנקמה על התקיפה האוקראינית בחצי האי קרים, ומה שקרה זה שעפו ישר טלפונים של הנשיא ארדואן לפוטין, והרוסים, אם הם היו עומדים אחרי האיומים שלהם, גם אחרי שהם הודיעו שהם עוזבים את ההסכם, יצאו לפחות 12 ספינות מלאות בתבועה מאותם נמלים. הרוסים היו צריכים להחליט אם לפגוע בהם או לא. הם פגעו באופן קל באחת מהספינות, פגעו, הביאו למותם של שני, גרמו למותם של שני מלאכים, אבל לא באמת תקפו ספינה באופן שטיבע אותה או השמיד אותה. ואז הם הבינו שבעצם אין הרבה הבדל בין, הם יוצאים פה קצת דבילים. הם אמרו שהם פורשים ולא עושים כלום, ולכן הם הודיעו אחרי 96 שעות, זאת אומרת 3-4 ימים, ביום רביעי כמדומני, שר ההגנה הרוסי הודיע, משרד ההגנה הרוסי הודיע שהם חוזרים על ההסכם. פוטין גם דיבר, שהם קיבלו ערובות צבאיות מאוקראינה, שלא יפגעו במסדרון הזה ולא יעשו שימוש צבאי.
שזה נהדר, שזה נהדר. זאת אומרת,
שזה,
כן,
אתה יודע.
זה נשמע כמו התפתלות... של דוברי הקרמלין, התפתלות קלאסית.
היו צריכים
של
להסביר
פעם.
את זה. אז פוטין באופן פומבי היה צריך להסביר את זה, ולתת איזשהו תירוץ, וזה מה שהוא עשה. בפועל ההסכם בתוקף, והחיטה, והתבואה, והתירס, ושאר המוצרים ממשיכים להיות מיוצאים כרגע מאוקראינה.
כן, אוקיי, לסיום, אני רוצה לעזור רגע לסיפור של נתניהו וישראל והסיפור הזה. ממש בימים הראשונים של הפלישה, היה בשבת נסיעה דרמטית של בנט, ונפגש פה ונפגש שם, ונדמה לי שפוטין עד מאז פחות או יותר השבועות הראשונים ועד עצם היום הזה, אם הוא נפגש עם מנהיגים זרים, זה היה רק ממש בסביבה, בפריפריה הכי, הכי קרובה שלו, של הבני ברית שלו, של מדינות החסות שלו, וזהו, פחות או יותר, איראן אולי, ונתניהו כל הזמן היה על הקו, שעה וחצי טיסה, מטוסים פרטיים, מטוסים מיוחדים, נעמה יששכר, אתה יודע, זה מסוג הדברים שנתניהו נורא אוהב להתקשקש בהם, להתקשט בהם. נראה לך שבמצב הנוכחי, או נניח טיסה מיוחדת כזאת של פגישה ראש ממשלה חדש, ישן חדש בישראל, עם הנשיא פוטין, זה בכלל אפשרי בכלל? ובאותה נשימה, נראה לך שיש איזה סיכוי שהוא יישב גם עם זלנסקי, אם בכלל?
שאלה טובה, אני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו צריך לבחון נקרא לזה בתקופה הראשונה, אחרי שנתניהו יחזור למשרד ראש הממשלה. כי אני חושב שלמשל ביקור של נתניהו במוסקבה, כשאין שום אג'נדה כמו אז של תיווך או כל זה, ביקור כרגע במצב הנוכחי של הרוסים, שאנחנו עומדים איפה שאנחנו עומדים, שאנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים, אז זאת תהיה אמירה של
זה
נתניהו.
היה חתיכת אצבע בעין של האמריקאים, ביג
לא
טיים.
רק זה, גם אני חושב שעבור הרוסים זה גם יהיה הישג נהדר.
ודאי,
נשמע.
זה,
מביא מנהיג
אותה,
כמו ראש
אותה
ממשלת ישראל
משוואה בדיוק.
לקרמלין. הנה, תראו, אנחנו ממש לא מבודדים, לא רק במערב אנחנו לא מבודדים.
אני לא רואה את זה קורה בגלל באמת,
אלא אם
זה
כן.
לא רק ביידן עצמו, זה להיכנס ראש בראש גם עם הקהילה הפוליטית, לפחות עד עכשיו דמוקרטית, ליברלית יהודית בארצות הברית.
אבל חכה, יש אפשרות שנתניהו יעשה את זה. הוא יסביר את זה מאוד.
אצל נתניהו הרבה דברים יכולים לקרות.
הוא יסביר את זה מאוד יפה. שהאינטרסים הביטחוניים של ישראל מחייבים אותו להיפגש עם הנשיא פוטין, לשוחח איתו, למנוע מרוסיה, להעביר מידע קריטי לתוכנית הגרעין האיראנית.
יש טלפונים ושיחות
איך נתניהו יכול לעטוף את הדברים האלה.
כן, אני...
היינו בסרט הזה.
בוא נגיד שאני אהיה די המום, אבל אתה יודע, ראינו כל כך הרבה דברים.
אני חושב שהסבירות לפגישה כזאת בשבועות הקרובים, אחרי כניסתו של נתניהו לשירת ראש הממשלה, היא ככל הנראה לא גבוהה. יש הבדל בין שיחת טלפון, שאני צופה שתקרה, יותר מאחת אולי.
זאת אומרת, כבר עכשיו כולם מברכים ומקלסים, מעללים.
ביידן לא ברך, ופוטין לא ברך עדיין.
לא, אני מדבר על כל אלה שבסקנד, מה שנקרא במעגל השני, עוד לא הגיע ל... קודם כל, הוא עוד לא הכריז על הקמת ממשלה, אתה יודע.
כן.
אבל ביידן לא בוער לו, ביידן לא בוער לו, גם נתניהו לקח לו שבועות ארוכים.
דומני, השגריר ארצות הברית בישראל כן התקשר לנתניהו.
כן, ואמר לו שהוא מצפה שכן, אנחנו מבינים את זה, הוא גם אמר להם בצינורות אחרים שדיר בלק, תיזהרו עם הבן גביר הזה, אנחנו מסתכלים עליכם.
We're watching you.
Very closely. טוב, תשמע.
היה להם את טראמפ פה, כאילו.
טוב, חכה, אני לא רוצה לראות את דיוויד פרידמן חוזר. השגריר המתנחל המרקל.
אבל אנחנו קרובים מאוד, בימים הקרובים צפוי להיות הצהרה של טראמפ שהוא מתמודד בבחירות לנשיאות הקרובות.
שזה הולך להיות חתיכת סיפור, כי הוא עומד
האיחוד
בפני כל כך הרבה, כן, לא, שמה, הוא עומד בפני כל כך הרבה מכשולים משפטיים כרגע, שזה באמת יהיה קרקס שעוד לא ראינו. אגב, מדבר. הטענה היא, ומדבר עם ציפי וכולי, שדבר כזה, אם הוא יעשה, זה רק בשביל לעצור את, אפרופו מה שנתניהו, זה רק בשביל לעצור את ההליכים האלה, ולא בטוח שאמריקאים ישתפו פעולה, זאת אומרת שהטובעים שם בבתי המשפט,
פעם הייתי אומר לך, נכון, היום אני כבר לא יודע, ארצות הברית
כן,
היא
כן,
לא מה שהייתה.
כן, כן, זה לא, זה לא רק ארצות, ארצות הברית, זה לא רק ישראל, זה כל העולם. אנחנו הולכים בתקופה מאוד מאוד אפלה. מה שכמובן...
אני שמח שאנחנו מסיימים ברוח אופטימית.
כמו תמיד, תשמע, קודם כל צריך להיזהר, הייתי קצת יותר מדי אופטימי בשבועות האחרונים, אמרתי, לא יחזור, לא יצליח, לא יהיה לו 60 וכו'.
אתה לא רק אתה, זה הרבה...
אני יודע שלא רק אני, אבל אתה יודע, יש לי כמה אנשים שעוקבים, ובאו אליי בטענות, שמחנו עליך.
החזבת?
תקשיב למונולוג, אני...
אתה תולה את המיקרופון?
היקיתי על חטא. תשמע, הצילות מסייבת. יר נבות, כרגיל היה לעונג ומאוד מחכים ומעשיר, אנחנו נמשיך לעקוב, והפעם, כמו שאמרנו, זה לא רק הסיפור המקומי שם, רוסיה, אוקראינה ואמריקה מסביב, אלא אנחנו חוזרים לתוך המערבולת הזאת. זהו, אז תודה, שבת שלום, ושתודה, נתראה בשמחות, אבל אני מניח שזה יקרה, אבל לא בשמחות. יאללה, ביי.
תודה רבה, ושבת שלום לך ולמאזינים.
ביי, תודה.